ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
אנחנו עוסקים בזמן קיץ בנושאי התפילה, אבל בעקבות נסיעתי לארצות הברית לשבוע והלב המלא שלי בהבנה, בהסתכלות, בתובנות הפנימיות, אני רוצה לנסות לשתף את הציבור בסייעתא דשמיא במעט היום בדברים. נפגשתי עם תלמיד חכם חשוב מאוד, מעמיד תלמידים רבים, והייתה לנו שיחה של עומק על הדברים שאני רוצה לדבר בהם. ובסופה של השיחה ניסיתי לבאר לו, ואני חושב שהדברים נגעו בו, נגעו בליבו מצד השכל, וההתרשמות שלי גם שהוא קיבל את הדברים. ניסיתי לבאר לו את הצורך שלו כתלמיד חכם ללמוד את תורת הרב קוק ולהתחיל בספר אורות שאני רוצה לדבר עליו. הרב זצ"ל כתב את ספר אורות שהוא אחד מספריו, אבל הוא כתב אותו כפי שערכו הרב צבי יהודה ונוסף בו עוד, כספר שעוסק בשיבת עם ישראל לארץ ישראל, בתחייה של עם ישראל בדור הזה לאחר גלות של 2,000 שנה. אין עוד מי שעסק בזה כגדול הדור מתוך התורה למידתה והפנמתה והתאמתה אל המציאות שהתורה בעצמה רואה, לא התאמה של התורה אלא התאמה של הדברים אלינו, כמו שעשה הרב זצ"ל. וצריך לזכור שאם הספר אורות מדבר על תחיית עם ישראל, עדיין חלק גדול מהיהדות, מהיהודים, נמצא בעולם הרחב. עד כמה שאני מבין, בארצות הברית לבד יש 5 מיליון יהודים. הלא דבר הוא, הלא דבר הוא. הרב קהילה חשוב, כשעסקתי איתו בשאלה שמטרידה אותי ונעסוק בה היום, איך זה ייראה בעוד 50 שנה? איך זה ייראה? מה יהיה עם 5 מיליון יהודים האלה בעוד 50 שנה? זה מעסיק אותנו? זה צריך להעסיק אותנו? אותו תלמיד חכם, אותו רב קהילה מהחשובות בניו יורק, אמר לי שהוא רואה את היהדות בארצות הברית כמתחלקת לשלושה חלקים. את אותם 5 מיליון יהודים, חלק אחד הוא חלק שרפורמים, קונסרבטיבים, והוא חושב שהם התבוללו. החלק השני, בהבנתו, זהו החלק שהוא היהדות החרדית בארצות הברית. ארץ ישראל לא מדברת אליו, ודאי ברעיון, לא במעשה. ולכן כך זה יישאר גם בעוד 50 שנה בהבנתו. ודאי שמדינת ישראל לא מדברת אליהם. וחלק השלישי זוהי היהדות שאי אפשר לקרוא לה דתית לאומית כמו שאנחנו מחלקים את זה בארץ. יש רוצים לקרוא לזה מודרן אורתודוקס, אבל החלק השלישי זה החלק שהציבור הזה של תורה ודרך ארץ, שזה בעצם אולי הרבה חלקים נוספים, אבל כאן צריך לדעתו עבודה רבה, וכאן יש מקום לעבודה. עם הציבור הזה גם אנחנו נפגשים כאן בישיבה, לכן הדברים נוגעים לנו מאוד. אמרנו שאורות הוא ספר מפתח בספרי הרב קוק, בתפיסה, בהבנה של כל אחד ואחד מאיתנו. והפרק הראשון בספר אורות הוא פרק ארץ ישראל, והרעיון המרכזי בסעיף הראשון, שוודאי אני מקווה שרובנו ככולנו מכירים אותו, הוא בעצם מלמד שארץ ישראל היא לא אמצעי, אלא ארץ ישראל היא מטרה בפני עצמה. לא אמצעי לקיום עם ישראל, ואפילו לא אמצעי כדי קיום התורה של עם ישראל, אלא היא ערך רוחני בפני עצמו. וצריך לומר כי הדברים רלוונטיים באותה מידה, שהסעיף הזה בעצם נכתב כתפיסה, כתשובה להפוקה מתפיסה רוחנית שאחד מגדולי מעמידי התורה בעם ישראל, שאנחנו גם לומדים את תורתו, וזה הרש"ר הירש, שכשהרב קלישר פנה אליו והציע לו לעמוד בראש המפעל הציוני, אז הוא כתב לו: את אשר אמה למצווה גדולה יחשובו היא בעיני עבירה לא מעט. ותייחס לדברים בהמשך. וכמובן השאלה שמעדדת ברקע הדברים זה, אפשר להיות על הרבה יידישקייט והרבה חלקים בניו יורק, מול מה שיחשבו אחרים שיבואו לארץ, ותמיד חשבו ככה. הנושא לא השתנה, והשאלה היא קיימת. כותב שם הרב: המחשבה על דבר ארץ ישראל שהיא רק ערך חיצוני כדי העמדת אגודת האומה, אפילו כשהיא באה כדי לבצר, לחזק על ידה את הרעיון היהדותי בגולה, כדי לשמור את צביונו ולאמץ את האמונה והעירה והחיזוק של המצוות המעשיות בצורה הגונה, אלא פרי, פרי זה תוצאה הראוי לקיום. למה לא? כי היסוד הזה הוא ראוע בערך ביחס איתן הקודש של ארץ ישראל. פירוש הדברים, אפילו אם חושבים שארץ ישראל אפשר יהיה לחזק בה את היהדות, את עולם התורה, את הישיבות, וזה באמת קרה, היום מרכז התורה הוא בארץ ישראל. בדיוק לפני 25 שנה ממש בימים הללו הייתי פעם הראשונה בארצות הברית, ואז מורי ורבי רבי יעקב אמר לי: סל אלי כבוד. כלומר שאם רב אומר אז עושים, ככה אנחנו תמיד אומרים, כך אנחנו. נסעתי, לך תראה את הישיבה הגדולה בעולם. ראיתי. אבל זה לא. עברו 25 שנה וזה לא. נכון, נודע לי עכשיו שהרבה יהודים חרדים שצר להם במקום בקווינס, אז הם עוברים לשם, ושבריך הוא גלגל שאני אשמע את זה. אבל מרכז התורה, הישיבה הגדולה ביותר בירושלים, והישיבות מנסות להתחזק, הנה יש היום קמפיין כדי שמרכז הרב תגדל עוד יותר בכמות ובאיכות, ואנחנו נגדל עוד יותר בכמות ובאיכות, כי כאן מרכז התורה, כי מציון תצא תורה ודבר השם מירושלים. ככה הנבואה אומרת. הרב צבי יהודה התבטא על הדבר הזה כשהוא לימד את הסעיף הזה. הוא אמר שיש מושג של ארץ ישראל לא לשמה, וזה לא דבר אמיתי. ביחס, כמו שתורה יש לא לשמה, זה דבר נפלא, אבל ביחס לתורה לשמה זה רעוע. ממשיך הרב קוק וכותב, האימות זה נוגע אלינו, האימות זה האמיתי, החיזוק האמיתי של רעיון היהדות, היידישקייט בגולה. הרי זה היה הנושא שהסעיף הזה נכתב בעצם כתשובה סמויה לתפיסה שהעיקר זה היידישקייט וקיום התורה והמצוות ולימוד התורה. האימוץ האמיתי של רעיון היהדות בגולה בו יבוא רק מצד עומק שיקועו בארץ ישראל, ומתקוות ארץ ישראל יקבל תמיד את כל תכונותיו העצמיות. פירוש הדבר, בוודאי שהתורה היא נשמת האומה, בוודאי שלימוד התורה זה מרכז עצם החיים שלנו, זה קיום תורה ומצוות, כי הם חיינו ואורך ימינו והם נהגי יומם ולילה. כמו שאני נוהג לומר, זה לא נאמר על בחורי ישיבות, זה נאמר על כל יהודי בעם ישראל. כולם מתפעלים שחרית וערבית. יחד עם זאת צריך להבין שמשהו השתנה בעולם, בעולם של התורה, בעולם של היהדות. זה שקמה מדינת ישראל, והיום ברוך השם אולי רוב היישוב אפילו הוא בארץ ישראל, היישוב היהודי, זה שינוי רוחני, זה לא שינוי טכני חיצוני. יש מדינה, יש צבא, יש מי שיחלץ יהודים באוגנדה. זה אגב היה המסר שלי בהרבה מקומות כדבר מרכזי, שהיהודים מבינים מדינת ישראל היא לוקחת אחריות על כל יהודי באשר הוא, איפה שיביא הצחיה באומל, וכל יהודי יודע בעומק ליבו שימחו אותו מוחד לאוגנדה, מדינת ישראל תחזיר אותו או אותו את עצמותיו, אבל מדינת ישראל תעשה את זה, כי זו מדינת היהודים. אבל זה לא נושא טכני, זה שינוי מהותי רוחני במהלך של עם ישראל ובמהלך הגילוי התורה בעולם. זה נושא רוחני, וזה נראה לעין שיש חלקים שם בגלות אמריקה איכותיים מאוד, שקובעים בתים ובונים מתוך תפיסה פנימית עמוקה שזה ימשיך עוד מאות שנים, שום דבר לא ישתנה. צריך להבין שבניין הארץ, בניין עם ישראל בארץ, הוא בעצמו תורה. בשבת דרשתי בפני עשרות בעלי בתים חשובים, ועמדתי שם חילוק, ראיתי שפתחו עיניים. להיות מהנדס במנהטן זה פרנוסה, זה פרנסה, אבל להיות מהנדס בארץ ישראל זה חלק מהתורה, זה דבר כל כך מהותי. ודאי שצריכים להתפרנס, כולם צריכים להתפרנס ולגדל משפחות גדולות, ודאי, ויש מצווה בפרנסה, בוודאי, אבל במהות זה משהו אחר לחלוטין. זה לא אמצעי לפרנסה, זאת תורת ארץ ישראל. והרב ממשיך, ציפיית ישועה היא כוח המעמיד מי שלמד הלכה יודע מה פירוש הדבר, המושג דבר מעמיד. דבר מעמיד לא בטל אפילו באלף, יהיה נגדו מיליונים. יעשו גבינה עם חתיכה קטנה של מעמיד, כל הגבינה שהוא יטרף, כל הגבינה תהיה אסורה, למרות שזה מיליונית. כי דבר מעמיד לא בטל, יש אומרים דורייטה, שאומרים מדי רבנן. אז לכן הוא כותב כאן, ציפיית ישועה היא כוח המעמיד של היהדות הגלותית. והיהדות של ארץ ישראל היא הישועה עצמה. אני רוצה לומר דברים אולי בעדינות לא פשוטים. לעניות דעתי, מי שיש לו את ארץ ישראל יש לו עתיד, ומי שאין לו את ארץ ישראל לא מובטח עתידו בעוד 50 שנה. דברים לא פשוטים. א', ההתבוללות, אין הבטחה שהנכד יהיה יהודי, וכולם מסכימים על זה. בארץ ישראל הנכד יהיה יהודי, סטטיסטית ודאי. ב', ההיסטוריה מלמדת שאי אפשר להישאר במצב הזה. ריבונו של עולם לא מאפשר את ההשתקות של עם ישראל בגלות. הייתי בשבת במחנה מושבה וראיתי מחנה של בני עקיבא, והתלמידים הנפלאים שלנו הם המדריכים החשובים שם, והם מחנכים לעלייה ולארץ ישראל, וזה הציבור הדתי, ובוודאי יש שם לתקן בדברים שיגידו עליהם ככה ואחרת. הרי פעם דיברנו כאן כשנפטר הרב צוקרמן, שראה את בני עקיבא על הקשיים בתנועה המעורבת ועם המהלך הגדול שהיא עושה כדי להביא בנים לתורה. וגם אפשר היה להגיד את זה לישיבות ההסדר, על כל דבר אפשר היה להגיד את זה אותו דבר. אם לא רואים ראייה גדולה, נמצאים למטה בתחתית המגדל, וצריך לחנך את עצמנו לראות דברים בגדלות. ובחוץ לארץ אני חושב שזאת הדרך שמקרבת יהודים לארץ ישראל ולעתיד. אז רבים שואלים, אז מה עדיף? אז התשובה הפשוטה, הדברים גם פה לא פשוטים, כדוגמת השאלה ששמעתי מרבותיי, מה עדיף שואלים בארץ ישראל? להתחתן ולמנוע הריון? סליחה שאני מביא דוגמה, אבל הדברים נוגעים בחיים. לא צריך לברוח מלומר דברים שהם תורה. מה עדיף, להתחתן ולמנוע הריון, או לא להתחתן ולהמשיך כמו שהרבה כאלה הם ממשיכים? והתשובה היא, יש דרך שלישית. אפשר וצריך להתחתן ולא למנוע הריון, כמובן אם יש סיבות. אותו דבר גם ביחס לשאלה הזאת, ברור יש טענות כאלה ואחרות. התשובה היא שצריכים לחנך לעלות לארץ ישראל וללמוד תורה ולקיים מצוות ולהיות גדולים. זה לא בהכרח או או. מה למעשה, אנחנו בישיבת הכותל מחוברים עם יהדות חול דרך בני חול, והחובה והזכות שהקדוש ברוך הוא נתן בחלקו שמי שהגיע לשערי הישיבה היא גדולה מאוד בעניין הזה. יבואו הנה בני חוץ לארץ באלף אלול חדשים, ויבואו ישנים, ויש פה כאלה, יש פה כאלה שעלו מצרפת, יש פה כאלה שעלו מארצות הברית. אנחנו בישיבת הכותל שזכינו להיות בני ארץ ישראל, זכינו להיוולד דור אחד לפני, כי זכינו כבר להיוולד בארץ, חייבים לעסוק בזה, בקירוב הזה, קירוב לארץ ישראל, קירוב להעיר ולעתיד של עם ישראל. אין עתיד לגלות, לא להתבלבל. אז איך הדרך? על הדרך שהיה אומר רב צבי יהודה זצ"ל, אוהב את הבריות לא כדי לקרבן לתורה, אלא אוהב את הבריות כי אוהב את הבריות, ומתוך כך מקרבן לתורה. אז אני אומר, אוהב את הבריות מצד עצמם, לא כדי שיעשו עלייה, כדי שיחזקו את היישוב היהודי בארץ ישראל, ואת הפוליטיקה הדתית, ואת הצבא, ואת הקדושה. לא, אוהב את הבריות, ומתוך כך מקרבן לארץ ישראל. יש הרבה להעריך בזה, אבל בזמן הקצר שהיה לנו, זה בחינת תן לחכם ויחכם עוד.